מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום, בוקר טוב, שלום דוד, שבוע טוב.
בוקר טוב ושבוע טוב בצלאל.
ובשרות טובות, מה שלומך?
בסדר. תגיד, יצא לך לעיין, להבין, להצליח אולי בכל זאת להבין מה עושה ישיבתו של השר בני גנץ בתוך הממשלה ובקבינט המלחמה?
לא, חשבתי שתדבר על בני גנץ הבוקר, מה הוא מעניין? בוא נדבר על עסקה, יש, אין,
אני אגיד לך למה הוא מעניין.
מה קורה?
אני אגיד לך למה הוא מעניין. כל דבר שהממשלה הזאת בעד, בני גנץ נגד. שים לב, באופן עקבי, באופן עקבי. מבקרים את היועצת המשפטית לממשלה, הוא מגבה את היועצת המשפטית לממשלה. רוצים לפתור את הסיפור הזה שחוק הגיוס, הוא נגד. רוצים להיכנס לרפיח, הוא נגד. אני לא הצלחתי להבין.
איפה ראית שהוא נגד כניסה לרפיח? לא ראיתי דבר כזה.
אתמול הוא אומר שיותר חשוב לעשות את עסקת החטופים ושרפיח תחכה אחר כך. וצריך לדבר קצת על הרמאות הזאת, אתה יודע, לא רק שלו, גם של אחרים.
קוראים לזה קואופוזיציה.
כן. לא, צריך, אתה יודע, מה זה רפיח אחר כך? מתי? בוא ננסה לחשוב רגע.
איפה ראית דיווח כזה שהוא אמר שצריך להיכנס, שלא להיכנס שם לרפיח?
תכף תקריא לך הציטוט שלו, אחרי שאתה יודע, הוציאו הודעה בשם איזה גורם אנונימי, כן, גורם מדיני בכיר, תשמע מה בני גנץ אומר, וצריך כן לדבר על הסיפור הזה של רפיח אחר כך. בוא נדבר על זה רגע. מה זה אומר רפיח אחר כך? מתי? באיזה צורה, באיזה שלב, באיזה שלב רוצים שישראל תטפל ברפיח, כשהדיווחים השונים מדברים על זה שאומנם ישראל לא רוצה להסכים להצעיר על עצירת המלחמה, אז בארצות הברית הממשל של ביידן ואומר לחמאס או מעביר מסר לחמאס, אל תדאגו, ישראל לא תחזור להילחם. אז מתי בדיוק רוצים שיחריעו את הסיפור הזה של רפיח? וצריך לדבר על זה. מה קורה שם? מה זה אומר שרפיח אחר כך? אתה ניסית להבין מה זה?
שקודם כל לשחרר חטופים, להגיע לעסקה עם חמאס, ואחרי זה להיכנס לרפיח, כמו שכל השמאל מדבר, הוא לא שונה מכולם.
מתי? באיזה בוקר אחד ישראל תחליט שהיא נלחמת ברפיח אחרי איזה כמה חודשים? כן, אחרי איזה כמה חודשים שאין מלחמה ואין כל הדבר הזה, החליטו להיכנס לרפיח. טוב. אשרי המאמין.
כן, לא יודע, אני אגיד לך, אני לא בקיא בפרטים של בכלל, שכל ענייני העסקה, כן עסקה, לא עסקה, יש המון המון ערפל, והמון ידיעה, בוא נקרא לזה, ושיח ציבורי ער מאוד, האם העסקה קרובה או לא, מה יש בעסקה, ואני חושב שהכותרת של כל הוויכוח הזה, הוא האם חמאס דורש להפסיק את המלחמה, בוא נגיד את הדברים בצורה ברורה. תפסיקו את המלחמה, תעצרו את המלחמה, בלי זה אין מה להתקדם.
חמאס דורש שישראל תרים דגל לבן. זה לא הסכם ולא עסקה. זה דגל לבן.
אני הקראתי לזה הפסקת מלחמה, אתה קורא לזה דגל לבן. שנינו מכוונים לאותה תוצאה, בוא נקרא לזה כך.
אוקיי.
וזה לא, ישראל לא יכולה להסכים לזה. אין הפסקת מלחמה. ולכן לא מגיעים לעסקה, ולכן לא מתקדמים, ולכן הכל תקוע. רק מה? בינתיים מתווכחים על זה, ופה יש ויכוח ער, ומשפחות החטופים מהצד השמאלי מאשימים את נתניהו שהוא מעכב עסקה, והם כנראה לא בקיאים בפרטים. זה הסיפור לדעתי.
כן, הלוואי וזה היה הסיפור. אני חושב שזה קצת יותר עמוק מזה. מחלחל את ההבנה אצל גנץ, אצל יאיר לפיד ואצל, כמו שאמרת, חלקים בתוך השמאל, שאת חמאס כבר אי אפשר להכריע או לגמור. אז לפחות בוא נוציא את החטופים שחמאס כן נותן לנו כעת, ומה נעשה עם חמאס שנשאר? איך תושבי הדרום יחזרו לגור שם שוב פעם? לכל השאלות הללו, אתה יודע, כמו ששנים הם מכרו לנו פתרונות של קונספציה וכל הדבר הזה, אז זה מה שהם מוכרים כרגע לציבור בישראל. וצריך לומר, בצלאל, רוב הציבור בישראל רוצה שהסיפור הזה אחת ולתמיד עם חמאס ברצועת עזה יסתיים. והוא לא יכול להסתיים בלי פעולה אמיתית, כן, לא איזה הקש בגג ששמענו הלילה שקורה ברפיח, בלי פעולה אמיתית של ישראל בתוך רפיח כדי להכריע את אותם ארבעה גדודים אחרונים של חמאס שנותרו שם, ולחסום את המנהרות, מנהרות ההברחה לתוך מצרים, כן, שאנחנו עוד לא יודעים מה הולך שם, מתחת לאדמה. בלי כל הדבר הזה, אי אפשר להכריע את חמאס, זה לא יקרה ניצחון מוחלט, ואם ישראל תסכים עכשיו להצעה הזו שבאה בלחץ של האמריקאים בגלל שהם לחוצים מבחירות, בלחץ של המצרים בגלל שהם לחוצים שישראל תגלה מה שתגלה שם מתחת לאדמה בתוך רפיח, בלחץ של העולם כולו שרוצה כבר שקט מכל הסיפור הזה של רצועת עזה, אם ישראל לא תכריע את הסיפור הזה עכשיו ותסכים לעסקה הזו, אנחנו קודם כל שני דברים נפסיד כאן. אחד, לא יכריעו את חמאס, והדבר השני זה שישראל לא תצליח לשחרר את כל החטופים. כי שים לב על מה מדובר כאן עכשיו, על 33 חטופים. זה חשוב,
חיים.
כל נפש יהודית, כן, כל נפש יהודית, זה עולם ומלואו, כל נשמה ונשמה, כל אדם שנמצא שם זה עולם מלא, אבל זה גוזר את הגורל של כל שאר החטופים שנמצאים שם. ולכן אין לך אלא, אתה יודע, להסכים עם הדבר הזה שנקרא, שרק לחץ צבאי ויותר כוח על חמאס ועל כל המרצחים שנמצאים שם בתוך רפיח, רק זה מה שיביא באמת באמת לעסקה נכונה כדי לשחרר את כל החטופים, את כולם.
טוב, בוא נדבר רגע על שרשרת המינויים בצבא. יש חמישה מינויים חדשים של אלופים חדשים באמן, פיקוד מרכז, זקה ועוד, אקה, לא זקה, אקה, אגף כוח אדם ועוד, ומנגד שוחרר מהצבא, ישתחרר מהצבא תת-אלוף במילואים, תת-אלוף לא במילואים, אופר וינטר, חובש כיפה, ימני, בצבא לא אוהבים אותו, עצמאי מדי, מקורי, מקצוען, אותו שולחים הביתה. השאלה, מי הוא שר הביטחון? יואב גלנט מהליכוד, ליכודניק או מהמיליה של השמאל, של הקונספציה, של כל אלה שחושבים אותו דבר בצבא ולא מוכנים לחשוב בצורה מקורית ולפתוח את הראש לעוד כיוונים? זו השאלה, ועד יש ויכוח גדול מאוד מאוד.
לפני שאתה שואל מי הוא שר הביטחון יואב גלנט, השאלה שצריכה להישאל, האם אותם אנשים שקשלו, כן, שעוד לא הלכו הביתה, קרי הרמטכ"ל ואחרים, שעוד לא הלכו הביתה, והם קשלו, וכל הסיפור הזה של ה...
ונתניהו?
גם.
Okay.
גם הוא יצטרך לתת תשובות. אנחנו, אתה יודע, לא מתחמקים מהדבר הזה. אבל אם אותם אנשים שקשלו, הם אלו שצריכים למנות את, את הדור הבא בצבא? הם? דווקא הם? ככה, אחרי כל מה שעברנו, הם צריכים למנות. אבל אתה יודע,
אמור, אתה יודע מה, בוא ניקח את ראש אמן. ראש אמן הודיע שהולך הביתה בחודשים הקרובים, כנ"ל אלוף פיקוד מרכז. מי אמור למנות אותה, את המחליפים שלהם? למנות להם מחליפים זמניים?
אני חושב שקודם כל, כן, קודם כל זה פתרון טוב. ורק לאחר מכן, אתה יודע, אחרי שכל אלו שקשלו, ישלמו את המחיר ויזוזו הצידה, וישימו את אותם זמנים שהם אלו שימנו את הבאים בתור, את הבאים אחריהם, שהם אלו שיחליטו. צודקים שרי הליכוד שכתבו מכתב לנתניהו, אני חושב אתמול בלילה, ראית את המכתב הזה?
כן, בטח, אחד
שהם פונים, הם פונים אליו שזה פשוט חרפה המינויים הללו, ושיתנגד למינויים האלו. הם צודקים במה שהם אומרים. אז בסדר, אומרים לך עכשיו, הנה מינו עכשיו שני אנשים חובשי כיפה בתוך הצבא. בסדר, נו, זה מה שמרגיע. זה לא הדיון כאן, זה לא הסיפור. הסיפור הוא האם אותם אלו שקשלו יכולים לא רק לא ללכת הביתה, רגע לפני שהם הולכים הביתה, הם גם ממנים את האנשים הבאים אחריהם.
בדמותם ובצלמם.
כן.
ואגב, יכול להיות שמי שיבוא אחריהם, אחרי שר הביטחון או אחרי הרמטכ"ל, היו עושים את אותם מינויים. מאוד יכול להיות.
יש אפשרות, כן.
כן, כן. למה לא? טוב, מה עוד?
זהו.
זהו?
כן, נראה לי. אתה יודע, כל המדינה, שבוע שלם... מספרים לנו שהיום בלילה חמאס ייתן תשובות, חמאס ייתן... תראה איזה ביזיון זה.
כבר שבועות ככה.
זה פשוט ביזיון.
כן, יש כבר שבועות ככה. עוד מילה אחת, הייתי כן מדבר לפני שנצא לכותרות, זה הסיפור הכואב והעגום של משפחת ליבמן מקריית ארבע, שמצאו את בנם אליקים, השם יקום דמו, קבור יחד עם עוד הרוגה בבית העלמין בחולון. חצי שנה מחכים לשמוע משהו, מה קורה איתו, ובסוף מתברר שהוא בכלל לא בעזה, הוא קבור כאן בארץ. זה פשוט מהטרגדיות הנוראיות של אותו יום קשה מאוד בשמיני עצרת.
ראיינו את האבא שלו כמה וכמה פעמים, נכון, כאן במהדורת הבוקר. וזה מוביל אותי גם לשאלה, מי יודע עוד כמה כאלה יש?
כן, והיה עוד מקרה כזה של אבא ובת, נדמה לי, שנתמנו יחד ולא ידעו. כן, מה תגיד
אותה? אני אומר, מי יודע עוד כמה כאלו שחושבים שברצועת עזה בכלל חטופים, והם בכלל תמונים כאן, קבורים כאן.
אגב, מכל האינדיקציות שיש למערכת הביטחון, חלק מהדברים גם מגיעים עם חלק מהמסע ומתן עם חמאס, לא על כולם יודעים כל מה שרוצים לדעת. לא על כל הנעדרים והחטופים, או יותר מנקרא להם לצורך העניין נעדרים, לא על כולם יודעים הכל.
נכון.
טוב, בוא נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום ובוקר טוב.
שלום לכם ושבוע טוב, אלה כותרות השעה 8. ראש הממשלה בנימין נתניהו התנגד להוצאת משלחת ישראלית אמש לשיחות במצרים. גורמים ישראלים הדגישו כי נתניהו לא יקבל שום עסקה שתציע את סיום המלחמה, גם בסוף השלב האחרון. קבינט המלחמה צפו להתכנס הערב, כשבמקביל נמשך הלחץ הבינלאומי על ישראל לקבל את העסקה, כשרשת סקיי ניוז בשפה הערבית טוענת כי העסקה המסתמנת היא הטובה ביותר לישראל. עשרות משפחות שכולות מפורום הגבורה מחו אמש מול משרד ראש הממשלה בקריאה אין לכם מנדט להיכנע לחמאס. היום המשפחות צפויות להתכנס מול ישיבת הממשלה כשמקראו לשרים שלא להיכנע לחמאס ושלא להחליט על עצירת המלחמה. אזעקות נשמעו הבוקר במושב רמות נפתלי בקיבוץ יפתח ובמובאות החרמון. זו הייתה נפילה אחת משטח לבנון. מטוסי קרב חיסלו אמש ברפיח בכיר בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שפיקד על מתקפת הטרור שביצעו מחבלי הנוח'בה במוצב וביישוב סופה ביום הראשון למלחמה. בפקודת היום של הרמטכ"ל לקראת יום הזיכרון לקדושי השואה שיחול מחר נכתב: אנו מצויים במלחמה אשר בראשיתה כשלנו במשימתנו ואיבדנו רבים ורבות. בשעה שאנו נלחמים את מלחמתנו הצודקת, יהיה זיכרון זה מקור כוחנו ותזכורת לחשיבות קיומו של כוח מגן לעמנו. התחזית תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה הכותרות.
תודה לך נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר, הטכנאי, מתחילים. נפתח כרגיל עם פרשננו הצבאי, קובי פינקלר. שלום קובי, בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב, קובי.
טוב, לפני שנדבר על מה שקורה ברפיח, היו שם מתקפות מאוד חזקות בלילה, לפחות שמעו את זה עד אליי, גם אתמול. אתה יודע לומר לנו, אתמול אמר צחי הנגבי, נדמה לי ב-12, בערוץ 12, צחי הנגבי זה ראש המלל, שכמעט תפסנו את יחיא סינואר. מה מותר לומר?
כן. תשמע, זה מסוג הדברים, באמת אני אומר זה גם לך, לכם וגם למאזינים. זה מסוג הדברים, כמו שאני מקבל מהשבק. 500 פיגועים נמנעו השנה. או המילים של ראש הממשלה, כפסע אנחנו לקראת זה. לעולם לא תדע בדיוק את הדבר. אני יודע שיש, לא רק שאני יודע, יש הרבה מהאנשים שיודעים, שהיה לנו מידעים והיו לנו עדויות לכך שסינואר נמצא במסתר במרחב שבין חנונס לרפיח, במרחב הגדול הזה, וכוח של צהל שהתכונן לפעולה, בסופו של דבר החליטו שלא לבצע את הפעולה הזאת. למה? יכולות להיות כמה סיבות, וזה לא משנה כרגע, כי גם מה שהוא יגיד לך לימים עוד יסופר, אני אומר את זה באמת, אז יסופר הדבר הזה שהיה, ואז יסבירו שבגלל שהיו שם חטופים, או יסבירו שהסיכון היה גבוה מדי, או יסבירו כך וכך. לא נקבל שום תשובה. אני אומר את זה בצורה מפורשת, ואמרתי את זה גם לנשב אתמול של הנגבי, בשיחות, מסביב לכל הדברים הללו. בסופו של דבר, מבחן התוצאה הוא זה מה שמדבר. אז היינו קרובים גם לדף כמה וכמה פעמים, היינו קרובים כמה וכמה. זה שמערכת הביטחון יודע בצורה כללית, ולכן אני אמרתי גם לדוד שבוע שעבר, זה לא שהם נמצאים עכשיו מחוץ לרפיח, וזה לא שהם נמצאים בסיני ובמקומות אחרים. הוא, אנשיו, נמצאים במרחב הזה של דרום רצועת עזה, וייקח את הזמן הזה. אז ראית באותה נשימה, לא יודע מי שיקשיב, לשיחות הללו עם צחי הנגבי, אז אני אוסיף אותה למי שלא הקשיב, רק במשפט אחד. באותה נשימה הוא אמר, כמו של האמריקנים, ואמרתי את זה כבר לפני 6-5 חודשים, כמו של האמריקנים לקחת 10 שנים לחסל את בן לאדן, אז כך בסופו של דבר יגיעו, נכון שזה לא ייקח 10 שנים, אבל מכאן ועד בין כפסע של יום ומיים, עד לבין חודש חודשיים, שנה שעתיים, המרחק הוא רב. עניין של עיתוי, כמו שאומר הביטוי, אפילו ספר תורה ביחד צריך מזל, במקרה הזה גם נצטרך את המזל של ההגעה למקום הזה.
בסוף יגיעו אליו, זה בוודאי,
נכון,
אלא אם כן,
נכון.
אלא אם כן קובי, ישראל תסכים, אתה יודע, בשתיקה, אמנם לא להצהיר על זה בפומבי, כדי לא להודות אולי בכישלון.
מה, לאפשר לו לצאת?
לא, אולי ישראל תסכים בשתיקה לעצור את המלחמה לגמרי, שזה גם אופציה שקיימת.
היא אופציה שקיימת, כי רוב הדברים שאנחנו היינו צריכים לעשות, עשינו. זה שהיום צהל, אתמול בערב, שצהל בשקט שקט. אז אני אגיד לך על רפיח, אגיד לכם גם למאזינים.
אני אגב, לא מאלה ש... ואני אגב לא מאלה שצועקים רפיח, 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 נכון, אני את כל המידע, לא. אבל כן, מה שמעת אתה לומר.
לא, זה גם אחרי זה לא כאחרי כצעקתה, אני אסביר. אם אתמול בערב מצליחים לחסל את מפקד חטיבת רפיח של הג'יהאד האיסלאמי, לפני שנה, לא לפני שנה, בסוכות, ביום הראשון של סוכות, היה לנו מידע על כך שמפקד חטיבת רפיח מתכנן של הג'יהאד האיסלאמי, אני מדגיש שהוא לא של החמאס, אבל עדיין מפקד חטיבת רפיח, תכנן לבצע פיגוע של כניסה או פשיטה לעבר יישובים, לעבר מוצב סופה, כמו שקרה בפועל. והיינו מקדימים תרופה למכה, והיינו מחסלים אותו. או אז היינו שטופים במדינת ישראל במאות ואלפי רקטות. עובדה שזה עבר בשלום. זאת אומרת, היכולת שלהם נשללה, המינוח של מטה חמאס או מפקדת חמאס לא קיים. בפועל. ולכן צריך להסתכל על זה בצורה כזאת. אתה רואה שבסופו של דבר, כשעשינו את החיסול של באיל עטר, מי הג'יהאד האיסלאמי, אותו מרצח של הג'יהאד האיסלאמי, באזור, אותו דבר, באותו אזור רפיח, במרחב הזה, ואז היינו ב5-6 ימים של לחימה עצימה בכל רחבי הארץ, אלפי רקטות וגיוס מילואים וכדומה. אתה רואה שכאן זה עבר בצורה אחרת. לכן, ישנה הבנה במערכת הביטחון, אפשר גם להבין אותה בצורה מעשית בשטח, את עיקר הפעילות, עיקר השמדתו של הכוח המרכזי, השלד, המבנה של החמאס, הוא פורק. נכון שישנם מחבלים של החמאס בכל רחבי רצועת עזה, אבל זאת תהיה בדיוק הפעילות, אני עובר אליה בתוך שנייה אחת לטול כרם. אתמול במשך 16 שעות, אנחנו ישבנו לנו בבית, בבתי הכנסת, צפונים, לומדים, ועשינו כל אחד את פעולותו. 16 שעות. 5 מחבלים של ארגון החמאס שהיו מעורבים לא בתכנון עתידי, שהיו מעורבים ברצח יהודי אלחנן קליין השם יקום דבו, שנרצח בדרך חזרה מישורת המילואים, פצעו יהודים, ירו לעבר בתים, ניהלו מתחי יש לעבר כוחות הביטחון. בסופו של דבר אחרי 16 שעות הצליחו לחסל את 5 המחבלים הללו, לא נתנו להם אפשרות. נכון שהייתה שם גם פעולה של הקש בגג, לא יודע אם נכון או לא נכון, לצערי אני חושב שזה לא נכון, נפצע שם הלוחם של הימם בצורה קשה ביותר, אפילו אנוש, אבל בסופו של דבר הצליחו לחסל את 5 המחבלים הללו, תשתית המבנה הזה של טול כרם. למה אני אומר את זה? כי זאת בדיוק תהיה הפעולה שלנו במשך השנה, שנתיים, 3 הקרובות ברצועת עזה. כל אימת שנבחין, נראה, נדע שיש פעילות כזאת ואחרת, צהל יש לו את היכולת היום. היום צהל מסוגל לעבור מנקודה אחת, סיפרתי לכם את זה, מנקודה מזרחית ביותר.
טוב, סיפרת על טולכרם, סיפרת על טולכרם, תגיד מה פשר גל התקיפות שהיה הלילה, שהיו הלילה ברחבי מרחב רפיח של חיל האוויר, תקיפות של חיל האוויר?
זאת הכנה לפעילות של צהל, היא לא תהיה בדיוק כמו שהיא לחלוטין, היא תהיה שונה מאשר של עזה, היא תהיה שונה מאשר של שתי, היא תהיה שונה מחאן יונס. להבנתי, גם להבנת כבר מיטי הצבא, יותר מדי זמן שהיינו בחאן יונס, הרבה יותר זמן אפילו שהיינו בחאן יונס, עכשיו הפעולה של צהל מתמקדת כדי לנטרל את כל מוקדי הכוח. לנטרל את מוקדי הכוח זה למשל לחסל את מפקד חטיבת רפיח, זה לחסל מפקדים בדרגות כאלו ואחרות של החמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי, כדי לאפשר לצהל להתכונן גם לשנע את האוכלוסייה. נכון שכרגע זה נמצא בין לבין.
טוב.
הרבה זמן.
דבר איתנו רגע על, על המינויים, המינויים החדשים לצד הסיפורים אופר וינטר. מה הרציונל? חבר'ה ש... קצינים בכירים, אנשים בכירים שעוד רגע צריכים ללכת הביתה, עושים לנו פה מהפכה.
אני חלק בין שני חלקים. ישנם חלקים שהם מורשת של הלוי, של הרמטכ"ל, גם חברים שלו, גם אנשים שהוא סומך עליהם. בסופו של דבר, או ביחד עם גלנט, ובשקט בשקט גם עם נתניהו, הרי מינוי כזה של ראש אגף מודיעין, שהוא למעשה נחשב כמעריך הלאומי, לא עובר בלי דיעתו של נתניהו, שלא נתבלבל לרגע אחד. כל האש מופנית וכל הזרקורים מופנים כלפי הלוי, אבל הלוי הוא שוקל את צעדיו, יודע בדיוק, מתכנן אותה, מתאם אותה וכדומה. לכן ישנם כאן שלושה מרכיבים. אחד, לקחת שני מפקדים שהיו בכוח העיקרי שלחם בעזה, בשבעת כמעט החודשים האחרונים, גם דאדו בר קליפה וגם דן גולדפוס, לשים אותם גם כראש אקה וגם כמפקד הגייס הצפוני, ואמירה לקהל בישראל, הנה לי גיבורים שלחמו, אתם עודדתם אותם, אתם שמחתם עליהם, אתם סובכים עליהם, אנחנו ממנים אותם. שונה התמונה הזאת ואחרת מאשר בתמונה של ראש אמן. ראש אמן היה חבר בעברו של הלוי, הלכו יחד לאור כל הדרך. ברור שהרמטכ"ל
רגע, מה שאתה, שאתה אומר, בעצם הרמטכ"ל ממנה חברים לא על בסיס שיקול מקצועי? בטח לא בתקופה הזו?
הוא חברים אבל שמקצועים, הוא סומך עליהם, הוא אומר, זה האדם שאני הכי סומך עליו, אבל הוא, לכן אמרתי, הוא שונה מאשר שלושה אחרים. כאשר אתה שם את מפקד תיקוד המרכז, מי שלמעשה אבי בלוט, היה גם מזכיר צבאי של ראש הממשלה, בטוח שגם לראש הממשלה יש איזושהי נגיעה לדבר הזה, בטוח שיש, כי זה גם אישור של ראש הממשלה בסופו של דבר, מפקד תיקוד מרכז,
ומילה...
אגב, תיקוד מרכז
רגע, כן. ובכל סבב התפקידים הזה לא יכלו למצוא לקצין מוערך אופר וינטר שום תפקיד?
להבנתי הוא בדרך החוצה.
מה זה? כלומר לא מצאו לו שום תפקיד?
אמרתי שלהבנתי הוא בדרך החוצה.
למה? מה? מה הסיבה?
כי הוא לא חבר של הרצי הלוי?
לא, לא בגלל, יש כמה וכמה, יש לפעמים דברים שאתה גורם לעצמך או מהמערכת מסביב, לפעמים לחץ שלוחצים עליך בצהל אלו דוד במערכת מסוימת, כדאי לך להכניס אותו, תכניס אותו, ואוי ואוי ואוי, לא תכניס אותו, לא תכניס אותו, אתה לפעמים גם עושה את
הצד השני. אתה הולך סחור סחור, תשובה לא נתת.
לא, אמרתי שהוא לא, שהוא כנראה הולך הביתה.
אין בעיה, שאלנו, אבל למה? זה יותר מעניין, זה שהוא הולך הביתה אמרנו, ידענו, אמרנו.
נכון. למה אמרתי לך? בגלל שלפי הבנתנו שכולנו במערכת הכללית, כיוון שהוא בחש ביותר מדי דברים, ויותר מדי אנשים ביקשו בשבילו, אמרו אנשים, אם כל כך הרבה אנשים מבקשים בשבילו, כנראה שזה לא מתאים לנו.
טוב.
אבל זה שוב, הערכות.
בגלל שהיה יותר מדי חזק כנראה. קובי פינקלר, תודה רבה לך. בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה.
בשורות טובות. השר רב עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בשורות טובות ושבוע טוב.
תכף נדבר על המינויים החדשים, אבל בוא נתעכב רגע על מה שסיימנו עכשיו עם קובי, על מה שלא, מי שלא מונה, אופר וינטר.
אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל זה ברור שזו חרפה. הסיפורים ששמעתי עליו לאורך השנים, גם בעת שירותי בצהל, גם מחברים, גם ממפקדים, הם סיפורים על אדם נדיר. זה ברור לנו, לכולכם, זה ברור שיש פה איזושהי קבוצה שלא מוכנה לשחרר, שמפחדת שהאמת יתגלה, שהאמת תצא לאור, והם דואגים לעצמם, וככה לא מנהלים מדינה. אי אפשר לנהל את הצבא, מערכת שכשלה, שהיא עובדת על בסיס חיסולים של אנשים אמוניים, של אנשים מהימין, אנשים שכולנו רוצים אותם, אותם הם זורקים למה שנקרא לצדדים, והם מקדמים את הכוכבים שלהם או אנשים בצלמם כדמותם. הדבר הזה הוא דבר נורא, ולכן אנחנו השרים, לפחות שבעה שרים ועוד שרים אחרים שלא חתמו על המכתב, מאוד מאוד מודאגים. כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו לא מצליחים לבצע את המדיניות של הממשלה, זה בגלל בדיוק בגלל אותם שרים, סליחה, אותם קצינים שקשלו בשמיני הסרט, בשמחת תורה, שממשיכים את הדרך הזו הכושלת של אוסלו בתפיסת עולם שאומרת מפורשות, ואני חוזר ואומר את זה, אומרת מפורשות, אסור לנו לנצח. הצבא, בכירי המערכת, לא רוצים לנצח, לא רוצים לשבור את החמאס, מפחדים מניצחון, ולכן אין יצירתיות, אין מסע ומתן בצורה נורמלית, אין כניסה לרפיח, אין אמונה בחיילים, ומול
כל הדברים האלה, אנחנו באים ואומרים, חברים תתעוררו, אנחנו רוצים את הקצינים שיכריעו את המערכת, אנחנו רוצים אנשים כמו אופר וינטר, כמו אבינו הממונה, כמו אנשים כאלה שחותרים להרוג את המחבלים ולשבור את החמאס. כל עוד אנחנו לא נצליח לשנות את הרוח בצהל, אנחנו צפויים לראות את הכישלונות האלה הלוך וחזור. אני מקווה מאוד שהיום בישיבת הממשלה הקריאה הזו של שבעה שרים תקבל תמיכה משרים נוספים, והשר יואב גלנט יתעשת על עצמו ויקבל אומץ למול המערכת הקיימת.
אז זהו, זאת השאלה, זה בידיים של מי? של השר גלנט, של ראש הממשלה נתניהו? מי מהם יוכל לעכב את המינויים? ואם אתם מאמינים בכלל שבעקבות הפנייה שלכם והלחץ שאתם תעשו עכשיו תוכלו לעכב את המינויים האלו בצבא?
ברור שזה השר גלנט. באחד הישיבות האחרונות היו, אני לא אגיד שמות כי לא נהוג להדליף, אבל היה מי שאמר, אתם יודעים היטב את כמה השר גלנט קשור לממשלה ולראש הממשלה. יש חוסר אמון של רבים מהשרים בשר הביטחון בדרך שהוא נוקט עכשיו. אני רוצה להסביר, זה לא שהוא היום נמצא בתפיסת אוסלו, אבל הוא בוודאי לא מקדם את תפיסת הממשלה, הוא ודאי לא מקיים את תפיסת השרים, רוב השרים, החברים בה. תפיסתו הרבה יותר שמאלה מתפיסת השרים, וממילא גם הרבה יותר שמאלה מתפיסת העם, ולכן כשהשר גלנט לא עושה את תפקידו, כפי שקרה ראש המפלגה שלי בשבוע שעבר, צריך לשקול להעביר אותו מתפקידו. ולכן אני חוזר ואומר, יש פה מדינה, המדינה הזו צריכה להתנהל בצורה נורמלית, ואנחנו רוצים בסופו של דבר להכריע את החמאס. אם גלנט לא מסוגל להכריע את החמאס, שישים את המפתחות וייתן את התפקיד שלו לאנשים שיודעים להכריע. אם ראש הממשלה לא יודע להכריע את החמאס, שישים את המפתחות שלו וייתן את המפתחות לאנשים אחרים שיודעים להכריע את המערכה. אנחנו צריכים לשבור את החמאס, החיים שלנו תלויים בזה, החיים של מדינת ישראל תלויים בזה, וגם החיים של יהודים בארצות בחוץ לארץ תלויים בניצחון שלנו וההכרעה שלנו.
השר אליהו, תראה כמה זמן יש דיונים על כן רפיח, לא רפיח. ראש הממשלה נתניהו אמר שיש תאריך, מסתבר שאולי כבר עברו את התאריך. מנגד השר גנץ ואיזנקוט מעכבים את כל הסיפור הזה. השאלה היא לאן אתם הולכים מכאן, לאן אתם ממשיכים מכאן, השר אליהו? כי אנחנו שומעים את יושב ראש המפלגה שלך, השר איתמר בן גביר, וגם את השר בצלאל סמוטריץ', מאיימים שוב ושוב ושוב, אם לא תהיה כניסה לרפיח ואם לא תהיה הכרעת חמאס, אין שום קיום לממשלה הזו. השאלה היא עוד כמה זמן אתם תיתנו לראש הממשלה נתניהו כדי להחליט כן רפיח, לא רפיח?
אני רוצה לומר משהו שגם אמרתי אותו במקומות אחרים, אבל טיפה יותר אצלכם יבינו אותו יותר לעומק. במקום לעסוק מה הקו האדום, אנחנו צריכים להרים דגל. אנחנו צריכים לגרום לעם הזה להאמין בעצמו. יש איזו חולשה כללית שנפלה עלינו שאנחנו לא מסוגלים לנצח. החולשה הזו היא חולשה שאנחנו צריכים להעביר אותה מהעולם. אנחנו צריכים לומר לעצמנו, אנחנו מסוגלים לנצח. אנחנו מסוגלים ויכולים. אנחנו יודעים שצבאית אנחנו יכולים. הרי ודאי שהשאלה היא לא שאלה צבאית. השאלה היא שאלה רוחנית. האם יש לנו רוח שיכולה להביא אותנו לניצחון, כן או לא. וכיוון שזו השאלה, אז כל העיסוק בקווים אדומים הוא חשוב, אבל הוא עיסוק שולי. העיסוק המרכזי זה צריך להיות איך אנחנו לוקחים את הקצינים החלשים האלה ומחליפים אותם, איך אנחנו מחזיקים את הרוח של העם, איך אנחנו משדרים לעולם שהאמת שלנו, שהמוסריות שלנו היא המוסריות הנכונה. ולכן כשאני מגיע מעמדה של אמונה בריבונות של עולם, של אמונה בצדקת דרכנו, של אמונה בתורת השם, אני בא ואומר, חבר'ה, במקום לעסוק כל היום בקווים האדומים, בואו נעסוק בדגלים. בשם אלוהינו נדגול, נרים דגל, הדגל הזה הוא דגל של
אבל נכון. השר אליהו, זה שעדיין אין פעולה ברפיח, זה לא בגלל אותם קצינים בצבא, זה בגלל החלטה של ראש הממשלה, של הקבינט,
דרג מדיני.
הדרג המדיני.
ברור שכן, ברור שזה בגלל אותם קטינים, ברור שזה בגלל אותה תפיסת עולם, אותה תפיסת עולם של 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 שהיא כמובן היא שייכת גם לגנץ, היא שייכת גם
אבל שני רגע, אי כניסה או כן כניסה לרפיח לא קשורה בהתקדמות או אי התקדמות בהסכם עם חמאס? איך זה קשור לדרג הצבאי?
זה קשור לרוח של הדרג הצבאי. אם הדרג הצבאי לא מגיש תוכניות ולא ולא אומר לראש הממשלה איך אני...
מאיפה אתה יודע שאין תוכניות על רפיח?
אם התוכניות לא משכנעות, לא משכנעות, אם התוכניות...
בגלל סיבה פוליטית מדינית. עסקת בטופים.
לא, בגלל חוסר אמון במערכת, בגלל גמגום, בגלל חוסר רצון לנצח, ואני אומר לך את זה, לא מבטי כשר המורשת, אלא כי דיברתי עם אנשים, עם קצינים בתוך המערכת, ולא רק בתוך המערכת של צה"ל, אלא בתוך המערכת הביטחונית הכללית, ואני לא אפרט, ואנשים אומרים, אין מוטיבציה של בחירי צה"ל לנצח את המלחמה הזו. הם לא רוצים לנצח, הם מפחדים מהניצחון, ולכן הם לא באים עם תוכניות יצירתיות, ולכן הם באים עם רוח חלשה. וכשהם מגיעים ככה בצורה הזו לקבינט, אז צריך, אז הרוח, אז מגמגמים. אני רוצה להדגיש, הרוח של חיילי צה"ל על דרגה מסוימת היא הדבר הכי מדהים בעולם. צה"ל שלנו מלא ברוח של גבורה, אבל מדרגה מסוימת, מתפקיד מסוים, אני לא יודע מה קורה להם בראש, אני לא יודע מה קורה להם ברוח, משהו שם מקולקל, משהו שם שבור. אני קיוויתי בתחילת המלחמה, שראיתי את רוח הגבורה, שמשהו השתנה ברוח של אוסלו, שהקצינים הבכירים הבינו את התמונת מצב, אבל למרבה הצער אנחנו מגלים יום, יום, יום אחר יום, שהרוח של אוסלו עדיין נמצאת פה, שרוח התבוסתנות והחולשה וחוסר האמונה בצדקת דרכנו עדיין קיימת פה, ואת הדבר הזה אנחנו כולנו צריכים לדבר.
ובכל הסיפור הזה, אחרי הביקורת שלך, אתה מנקה את הדרג המדיני לחלוטין מכל ההחלטות? כלומר, זה לא בגלל הדרג המדיני?
אני לא מנצח את הדרג המדיני, אני לא, בוודאי לא של השנים הקודמות. אני חושב שאנחנו צריכים לדעת לדרוש, גם כשהקצונה הבחירה לא מתפקדת כמו שצריך ולא חותרת למגע ולניצחון, אנחנו צריכים לדעת לדרוש מהם. אבל בהחלט יש רמות של אחריות, יש רמות של אשמה. כמובן שיש הבדל בין אחריות לבין אשמה. כשאנחנו כממשלה דורשים משהו ומגיע השר ביטחון ואומר אי אפשר לדרוש את זה היום מצהל, אז ברור שהאחריות המרכזית היא על אותם אנשים שכשלו בשמחת תורה, שכשלו בשמיני עצרת, והיום ממשיכים את הרוח של הכישלון הזה ומחלחלים אותו לציבור. אנחנו חייבים להיכנס לרפיח. אני אומר את זה, לא רק בשמי, בשם אזרחי ישראל, לשבור את החמאס, לשבור את הנאצים, אנחנו צבאית ודאי יכולים, וגם העולם יעריך את זה. אני רוצה להזכיר לכם מה היה אחרי מלחמת ששת הימים, ומה אחרי, היה מלחמת יום כיפור. ניצחנו, ובגלל שניצחנו כל העולם הרים אותנו על כפיים. אבל בגלל שאנחנו מגמגמים את אוסלו, ואנחנו מגמגמים את תפיסת ההתנתקות, ומגמגמים את תפיסת חברון, אז העולם כולו, אתה לא מאמין בעצמך, אז גם אני לא מאמין בך.
בראש הממשלה, אתה כן סומך עליו שאם הוא היה עכשיו ממנה קצינים בכירים כחלק מה... איך נקרא את זה? המינויים החדשים? כי גם נתניהו צריך לתת הרבה תשובות אחרי המלחמה הזו. הוא כן
אני מסכים, בין אני חושב שנתניהו בלי בן גביר לא יהיה בכיוון הנכון. נתניהו בלי השרים הנוספים שמושכים אותו לכיוון הנכון, הימני, הוא יאבד את הדרך כמו שהוא יאבד את הדרך בעבר. ולכן אני חושב שהייתי סומך על החלטת ממשלה, לא הייתי סומך ספציפית על אדם כזה או אחר. אנחנו צריכים לייצר מנגנון שיוכל לבחון מי הם הקצינים הנכונים. אפשר לשתף בזה גם אנשים מבחינתי, גם מהאופוזיציה, אבל לא אותם אנשים שמשכפלים את עצמם ומסתירים את הכישלונות שלהם על ידי זה שהם ממנים אנשים כדמותם.
טוב, אני רוצה לשאול אותך בסוף שאלה בהקשר לחטופים, ומשפחות החטופים מתחלקות לשניים, יש את פורום הגבורה והתקווה מהצד השמרן, ימני יותר, ויש את הצד השני, השמאלי יותר, והצד השמאלי הזה תוקף את הממשלה כל הזמן, שכביכול ראש הממשלה לא רוצה להביא את החטופים, לא רוצה להביא עסקה, רוצה הישרדות, רוצה את כל המילים הם אומרים, כשבעצם מאשימים את ראש הממשלה ואת הדרג המדיני כולו, לא רק אותו, בזה שהם מעכבים עסקה. איך אתה רואה את פני הדברים? כי אומרים בצד הימני, אסור משהו מופקר. אני מניח שגם אתה אומר את זה כמו רבים אחרים. מצד שלישי אומרים לנו, למשפחות חטופים ונעדרים והורים שכולים, מותר להגיד הכל. אתה מסכים?
אני
כבר
חושב שכשאנחנו באים למשא ומתן,
וברור לכולם, כמו שכותב הרמב״ם, שמצוות פדיון שבויים יהיה מהמצוות החשובות בתורה. אין פה בכלל שאלה ואין פה ימין ושמאל. השאלה היא טקטיקה. ברגע שבאים מצד מסוים ובעצם מוכנים לשלם כל מחיר, לדעתי, לטעמי, לטעם כל מי שעשה אי פעם מסע ומתן, אפילו על קניית רחם או דירה, או אפילו הסתובב בשוק לקנות פירות וירקות, ברגע שאתה פורק את עצמך מהנכסים של המסע ומתן שלך, אז אתה מרחיק את העסקה, אתה לא מקרב את העסקה. התהליכים שהובילו אנשי קפלן, בעיניי, פגעו ביכולת שלנו לשבור את החמאס, פגעו ביכולת שלנו להחזיר את החטופים חזרה הביתה. ולכן אני אומר, אני דואג לחטופים, אני רוצה לעשות את מצוות פדיון שבויים. מי שהרחיק את העסקה, מי שהרחיק את ההכרעה של החמאס, זה אותם אנשים שהחלישו את הממשלה, שהחלישו את התוח שלנו במסע ומתן, שתדרכו נגדנו בארצות הברית, שתדרכו נגדנו בעולם כולו. אותם אנשים אשמים בזה שהחטופים
לא פה. השר אליהו, לא הקפלניסטים, אבל לא הקפלניסטים עצרו את התמרון הצבאי שלא קיים כבר 4 חודשים ברצועת עזה. ממש לא. יכול להיות שלהם יש חלק בזה שהם אמרו עכשיו, 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 כולם תמורת כולם, וכל הדבר הזה, כמו שאתה אומר עכשיו, ואתה צודק. אבל לא הם החליטו לעצור את התמרון הצבאי ברצועת עזה, לא הם החליטו שלא נכנסים לרפיח כרגע, לא הם החליטו את כל הדבר הזה. זה אתם, זה הממשלה.
זה לא אנחנו ולא הממשלה, אנחנו ודאי לא החלטנו לעצור את זה, ודאי לא עוצמה יהודית. אנחנו רוצים שזה יימשך, אנחנו אומרים את זה גם לפני העסקה הקודמת, אנחנו אלה שכל הזמן דוחפים, מי שהפעיל לחץ בינלאומי על מדינת ישראל שתפסיק את התמרון הקרקעי זה אותם קפלניסטים, אותם אנשים אגב שמסתובבים היום עם שלטים הזויים שאנחנו צריכים להפסיק את רצח העם בעזה. ההזיה של אותם אנשים, של אותם שמאל קיצוני, זה לא שמאל, זה פרוגרסיבים, אנחנו צריכים כולנו לסכן את השיח, כי אני לא חושב שיש פה שמאל וימין. אני באמת לא מאמין שיש פה שמאל וימין. אני מדבר עם חברים שמאלנים שלי, הם לא שמה. זה פרוגרסיבים עזויים עם תקציבי עתק שמפעילים לחסים לא נורמליים על מדינת ישראל. למול הרוב השפוי במדינת ישראל שרוצה להכריע את החמאס. זה השיח שאנחנו צריכים להכניס אותו לתקשורת, זה השיח שאנחנו צריכים לדבר בו. זה לא שמאל וימין, זה אנשים נורמליים ופרוגרסיבים עזויים.
טוב, אתה עולה שנים למירון, מה יהיה השנה? זה אוטוטו, אנחנו כבר כמעט באייר.
אני מקווה ש...
כי בינתיים הודיעו שאין ל"ג בעומר השנה במירון.
שאלה טובה, אנחנו ודאי לא נגיע לסכנת נפשות ולא נסכן את הציבור. אסור לנו להגיע לדבר כזה. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך על הבישת אתך. ואני מניח שרבי שיש התפילות שלנו יתקבלו גם אצל רבי מאיר בלנס. וגם בכותל, וגם אצל רבי עקיבא, וגם אצל רבי יהודה בר אילאי, וגם בצפת עיר הקודש. אני מקווה שאנחנו כן נעלה. אם לא נזכה לתחיית האמתיים, בעזרת השם, אנחנו כן נגיע לשם.
או שתהיה עסקה וניכנס לתקופה של הפסקת אש, ויש שקט גם מצפון, והכל ישתנה.
או שלחלופין, נשבור את רפיח. וכיוון שנשבור את רפיח, החיזבאללה כל כך יבעלו מהרצינות של צה"ל, שהם לא יעזו לעשות שום דבר.
טוב, בוא נחיה ונראה. השר הרב עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות לעם ישראל, כל טוב, שלום שלום.
תודה רבה.
יום טוב.
שים לב בעניין הזה של מירון, שכל מי שדורש כן לאפשר את העלייה להר, כן? לא מוכן לקחת ולהגיד בקולו שהוא גם לוקח אחריות אם חס וחלילה יקרה שם משהו. אף אחד מהם. אף אחד, לרבות אלו שדיברו כאן, אתה יודע, בתוכניות אחרות, פה ברדיו קול חי, שיעלו בקולם, ויגידו לציבור, אנחנו דורשים לפתוח את מירון השנה, ואנחנו גם לוקחים אחריות שאם חס וחלילה יקרה משהו, אז האחריות היא עלינו. בוא נראה אותם.
אבל כולם יוצאים מנקודת הנחה, מכיוון שיש יותר משלושה שבועות עד ל"ג בעומר, ועד אז הרבה הרבה דברים יכולים לקרות במזרח התיכון, לטובה בעזרת השם, אז סבלנות.
טוב, ואם אתה יודע, אם בכל זאת יש שינוי בהחלטות פיקוד העורף, זה עניין אחד.
כן, אני לא, אני אופטימי. אני אופטימי שבסוף, שבעזרת השם ניתן יהיה לעלות, אני מאוד מקווה, מתפלל ומייחל, וכי תהיה התכנות כזו, כמו מה שאמרתי לפני רגע, שאולי, אתה יודע, ניכנס לתקופה של 40 ימי הפסקת אש, אז אוטומטית כל הגזרה שקטה, גם צפון וגם עד.
זה עניין אחר, זה עניין אחר.
אבל במצב של מלחמה,
ואנחנו מדברים על המצב עכשיו, על המצב עכשיו, אותם אלו שדורשים בכל זאת לפתוח את ההר, כן, בכל זאת לפתוח את ההר, תבואו גם תגידו שיש אחריות, שאתם לוקחים אחריות גם.
טוב, בואו נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם הרב שלמה ויצן, חבר בפורום הגבורה, שלום לך.
שלום וברכה, אני לא בוועד הגבורה, אני אחד מהמשפחות ששייכות לפורום הזה.
אוקיי, טוב, קיבלנו את התיקון, אביו של עמיחי, נכון?
כן, אנחנו ההורים של עמיחי, האבא של עמיחי. עמיחי שלנו היה גר בכרם שלום, וכחלק מכיתת הכוננות בשמחת תורה, הוא יצא בשש וחצי מביתו, השאיר אישה עם חמישה ילדים וניהלו שם הקרבות, ושניים מחברי כיתת הכוללות, הוא ואיליה רזיאל, נפלו תוך כדי קרבות, אבל אחד הנחמות הגדולות שבאמת הם הצילו את כל חברי המושב הזה, את הקיבוץ הזה.
כן, את קרם שלום והשם יקום דמם כמובן. אתם יוצאים בימים האלה להפגנות, מה אתם קוראים? רפיח עכשיו, נכון? זו הקריאה?
תראה, זה לא שאנחנו כמשפחות שבאמת חווינו את הכאב הנוראי הזה, יש לנו כוח לדבר, אבל אין לנו כוח לשתוק. ואנחנו לא מדינאים, בכל אופן אני לא מדינאי, ואני לא הולך להגיד, ללכת לעשות את הדבר הזה ראשון, את הדבר הבא, איזה מהלך, אני לא יודע אם נתחיל רציח, נתחיל בציר פילדלפי. אנחנו בהחלט בזה לא באים להחליף את אלה שמחליטים.
אז מה כן?
אבל דבר אחד, שאנחנו לא יכולים לסלוח לעצמנו, הבנים שלנו, הילד שלנו, הבן שלנו, יצא להגן על קרן שלום. אנחנו לא יכולים לראות שום סיטואציה אחרת מאשר זה שאנשי קרן שלום יוכלו לחזור לשם. כדי לחזור לשם, אף אחד לא מתכוון לחזור. אם המאבק והמלחמה עכשיו יתהפך להיות עוד פעם איזשהו סבב, אנחנו נלחמים ברוע, וצריך לחזור לדברים הכי הכי פשוטים, לדברים הכי הכי מוסריים, ולדברים הכי הכי ישרים. יש פה ממש משהו כמו סרטן. סרטן, אם אתה משאיר אותו ואתה לא מטפל בו, אז אתה יודע מה קורה. אז הטבע האנושי הוא לנסות להתעלם, כי אין כוח להילחם עם הסרטן הרבה פעמים. אבל כל מי שבוחר בדרך הזאת, סופו של דבר, סופו מר ורע. ואנחנו תובעים לא להניח, לא לעזוב עד הניצחון, עם כזה סרטן, עם כאלה שהם באמת...
וכאן אני רוצה לשאול אותך, מסכים עם כל הדברים שאמרת, מהו ניצחון בעיניך? מתי תאמרו זה ניצחון?
ניצחון בעיניי? זה שלפחות בשלב הראשוני יש שלטון ביטחוני של מדינת ישראל ברצועת עזה. להשאיר ערי מקלט ששם הנאצים האלה, המחבלים האלה יכולים להיות שם. להשאיר גבול פרוץ שאתה לא שולט עליו, זה לא שלטון וזה לא, זה לא ניצחון. ניצחון זה המינימום, זה שלטון ביטחוני. אחרי שתבסס את הדבר הזה שמבחינה ביטחונית אתה שולט שם, ופירחת את כל הגרעין הכי הכי בסיסי של התנועה הנוראית הזאת, אז יש מה לדבר. אז שיתחילו המדינאים לעשות מה שהם רוצים. אנחנו יודעים, בשמיני עצרת הזה למדנו שכל הטכנולוגיה, כל המודיעין, כל יחסי החוץ שלנו לא מנעו את הטבח בשמיני עצרת. הדבר היחיד שלא מנע את הטבח, אבל החזיר מלחמה שערה, ואחרי כן כשנכנסו לעזה, זה הרוח הפשוטה של החיילים שבאו מהשטח. וכמו שהבן שלי עוד המון המון המון, אלפי גיבורים כאלה, זה הכוח של עם ישראל. והם מצפים להוראות האלה, לזה שגם אלה שלמעלה התגברו על כל הפחדים שלהם, התגברו על כל החשבונות, כן? כשנכנסים לארץ ישראל הורגים את מלך חשבון, ויתנו את הדבר הכי הכי מוסרי. לא יכול אף אחד לבוא ולהגיד לנו שתעזבו, בסדר, אז יהיו קצת כמה קבוצות של נאצים שהם תשאירו אותם, והם יהיו כמו סרטן לידכם.
כן, כי כבר ראינו לאן הגישה הזאת הובילה אותנו. כולנו ראינו, כל עם ישראל ראה, ואתה מזהה שכן חוזרים הקולות, אותם קולות שאומרים, יש זמן אחר כך לטפל בחמאס, לטפל ברפיח, לטפל בכל הנושא הזה. אתה מזהה את זה?
אנחנו, הנהלת הפורום הייתה אצל ראש הממשלה, שיבטיח שהוא הולך על זה, הולך על לניצחון עד הסוף. אני לא רואה עכשיו בקושי יש את הכוח ואת היכולת להחליט כמה הם צריכים להתגבר. אתה חושב שבאמת עוד חודשיים או שלושה פתאום באיזה יום בהיר הממשלה תשב, תחליט נגד כל העולם כולו שמנסה למנוע מאיתנו לעשות את הדבר הכי הכי מוסרי, פתאום יקום ביום אחד ויחליטו להמשיך את המלחמה? אז אני לא יודע, אני לא יודע איפה אתה חי, איזה דמיונות יכולות להיות למי שחושב ככה. כל הקווה כאן וכל השתרות זה מזמין עוד לחצים ועוד לחצים ועוד לחצים. אנחנו כבר מכירים את הדבר הזה כבר שנים על גבי שנים. יש לנו הזדמנות ואסור לנו להכניס את ההזדמנות הזאת, כי כל החמצה של הזדמנות זה לא בעיה שלי, אנחנו כבר את הקורבן שלנו נתנו, זה יכול להגיע לפתח של כל אחד ואחד. ראינו למי זה הגיע ולאיפה זה הגיע, ופעם הבאה זה יכול להגיע למקומות עוד יותר נוראים. אז אנחנו את שלנו נתנו, אבל אנחנו לא רואים את זה כאיזשהו דבר אישי. אנחנו מסתכלים על הפנים של הילד שלנו, של עמיחי, שהוא אומר לנו, אני את שלי עשיתי, תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו בכל הכוח. וזה לא רק הילד שלי, כל החיילים שאמרו להם, אתם יוצאים לא לעוד צוות, אתם יוצאים להכרעת החמאס, אנחנו מחויבים לצבא הזאת, אי אפשר לשלוח חיילים, לצפות שהם יבואו בהתלהבות, בגבורה, ואחרי כן בהחלטות יש דכדוך כזה. זו הקריאה שלנו.
כן. הרב וייצן, שיהיו בשורות טובות. הרב שלמה וייצן.
אנחנו אומרים, כמו דוד המלך, שהוא ראה את שאול, בחיר השם, את שאול המלך, כשהוא נופל, הדבר הראשון, ללמד את בני יהודה קשת. להמשיך את המלחמה. הדבר השני, לא לגרום לעוד דכדוך, אל תגידו בגץ, אל תפסרו בחוצות אשקלון. אנחנו צריכים לרומם את הכוח, כי אנחנו יש לנו עם חזק, וזה הכוח שלנו, ועם הכוח הזה ננצח.
בעזרת השם. הרב וייצן, תודה רבה.
כל טוב. איתנו.
תודה, בוקר טוב. טוב.
בשורות טובות. אנחנו נסיים עם כתבנו מרדכי אלפרין. שלום מרדכי.
בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, עדכון ענייני חוק הגיוס, אנחנו מדברים הרבה על מלחמה והמסתעף וכל המסביב, אבל יש גם על השולחן את הצורך לפתור את העניין הזה. איפה זה אוחז?
כן, אז אנחנו למעשה מפרסמים הערב בדיוק בנושא הזה, שהממשלה צפויה לפרסם עוד השבוע, בימים הקרובים למעשה, את תזכיר חוק הגיוס. אנחנו עדיין לא יודעים את הנוסח המלא, זה עדיין בעבודה של כל מפלגות הקואליציה, אבל הכוונה לפרסם את החוק הוא כדי שבגץ אולי ייתן הערכה של עוד 20 ימים כדי להשיב לעתירות לחוק הגיוס. אנחנו יודעים שהממשלה מנסה לדחות את העניין הזה כמה שיותר כדי לנסות ולהגיע להסכמות בתוך הקואליציה, אבל המטרה של פרסום תזכיר חוק הגיוס יש לו גם מטרה נוספת, וזה לנסות ולהביא את שר הביטחון גלנט, שכרגע אנחנו יודעים הוא מקשיח עמדות, הוא לא מתקדם בנושא הזה, ובקואליציה מקווים שאם יפורסם תזכיר חוק הגיוס, אז אולי גלנט יסכים לתמוך סוף סוף בפתרון שמנסים להביא גם במפלגות החרדיות, אבל גם מצד שני נתניהו במפלגת הליכוד.
כלומר, כל המעכב בסיפור הזה של חוק הגיוס, כל מי שמעכב זה בסך הכל שר הביטחון יואב גלנט, שלשם חותרים.
אני מבין שלא רק הוא, גם הצוות שלו, הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון, גם הם מערימים קשיים, הם משתפים פעולה עם היועצת המשפטית לממשלה מיארה, וביחד הם טוענים שיש כל מיני קשיים משפטיים, ולכן אי אפשר לדחות יותר את הנושא הזה של חוק הגיוס, על אף שבקואליציה אומרים להם, תנו לנו עוד כמה ימים, עוד חודש, וננסה לפתור את הנושא הזה.
אנחנו מורחים את זה ומושכים את זה עד הרגע האחרון, כרגיל, לא חדש.
לך תדע, אולי זו גם טקטיקה, שיטה.
שיטה, עתיקת יומין של נתניהו, כל דבר. מה שאפשר לדחות לרגע האחרון, דוחים לרגע שאחרי האחרון. תמיד, תמיד, תמיד.
דחיין בלתי נילא.
דחיינותו ומנותו. תודה מוטי, להתראות, בוקר טוב, בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.
טוב, מה נשאר לנו? דקה?
אתה יודע, כמו המרויין הקודם שדיבר, ככה היו צריכים היום לדבר שרי הממשלה, כולם, לא רק השר עמיחי אליהו והשר בן גביר והשר סמוטריץ', אלא כל שרי הממשלה.
אבל אם כולם חושבים אותו דבר זה משעמם, זה שכל אחד חושב אחרת, זה מייצר עניין.
זה מה שעצוב כאן, כולם צריכים לחשוב אותו דבר, שחמאס לא יכול להישאר ברצועת עזה, וישראל היא זו שצריכה לקחת אחריות על ביטחון אזרחיה, היא בעצמה. ולא ביידן, שלך תדע אם הוא בכלל יפסיד את הבחירות האלה בעוד חצי שנה. מה, הוא יערב לשלומם של הישראלים חס וחלילה באסון הבא? הוא זה שיבטיח את ביטחונם של הישראלים? והשאלות הללו נשאלות, וחבל שאת הדיבורים האלו של למחוק את חמאס מרצועת עזה, אנחנו לא שומעים מכל שרי הממשלה. היינו צריכים לשמוע את זה מכל שרי הממשלה, כולם, ללא יוצא מן הכלל.
טוב, חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לצוות שלנו, קובי סגל, מוטי קופר, מאזיננו היקרים, ואנחנו נהיה כאן בעזרת שם מחר, מחר זה יום הזיכרון לקדושי השואה, נעסוק גם בזה, גם בעניינים אחרים, שיהיו בשורות טובות.
שבוע טוב ומבורך, להתראות.
להתראות.